טוב, שלום לכולם. אנחנו נתחיל. אני רוצה לפתוח את דבריי, להעמיד שתי... הנחות יסוד שאני מקווה שכולם יסכימו איתן. הנחת יסוד ראשונה, ספר דברים, סיכום הנבואי של משה רבנו, חלק גדול ממנו מיועד כהכנה לעם ישראל לקראת כניסתו לארץ. זה אומר מקובל לכולם. נקודה שנייה, כמוטיב שעובר כמעט לאורך כל ספר דברים, כל מקום שמוזכר בספר ענייני מעשה הגויים בארץ, הוא תמיד נאמר לשלילה וכהקדמה לקראת מניעת איסור על עם ישראל. לדוגמה, נראה את זה פרשת בית חנן, לא תלכו אחרי אלוהים אחרים מאלוהי עמים אשר צבאותיכם. יש לנו בסוף פרשת בית חנן, פרק ז', פסוקים א' עד ה', ממש רשימה ארוכה. כי ביאך אשר אוגרה וכולי, ונדנם אכם תחרים אותם לתוכל להם ברית, לא תכונן להתחתן בם, כי אשמיכם אחריי, כי כל תעשו להם סגורותם, כי תוצאו מצב אותם ותשבעו. יש לנו בראה, הבית תעבדו את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים, כי יחיד השם אלוקים את הגויים, ישמר הרבה נתנם קש אחריהם. בין תדרוש לאלוהם לאמור, איכה יעבדו הגויים אל את אלוהם, ואעשה כן גם אני, לא יעשה כן השם אלוקיך. ובפרשת שופטים, יש לנו לגבי המעונים והקוסמים פסוק מאוד ידוע, כי הגויים האלה שזה רואה שאותם אלה מעונים וקוסמים ישמעו, ואתה לא כן נדע לך השם לוקח וכו'. זאת אומרת, כל פעם שאני לוקח איזשהו דגם שהגויים עושים כך וכך, אתה לא תעשה. לאור זאת, כיוון שאני רואה שאין התנגדות גדולה להנחות היסוד שלי, אז אני רוצה לעשות גם קריאה במקור אחר, אני מבקש כולם משתפי מקורות. אז יש פה דפי מקורות, פה בכיסא, אז מי שאין שיקרא בבקשה דף מקורות. בוא נקרא את מקור אחד, עכשיו כיוון שהוא מוכר לכולכם, בוא נקרא אותו פעם אחת כמו מתגייר סיני שפעם ראשונה למד עברית ופעם ראשונה רואה את התורה. וכך כתוב בספר דברים, פרשת שופטים, פרק ז', כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך, וירישה ושבתה בה, ואמרת, אשימה עליי מלך כל רוב הגויים אשר סביבותי. עכשיו, כשאני לימדתי את הצ'ולאי הזה, ששם קוראים לו אולי אשר חיים, אחרי הגיור שלו, הסיני, לא נתתי לו את המשך הפרק, רק את הפסוק הזה, ושאלתי אותו, מה יהיה ההמשך? הרי כתוב, ואמרת, אשימה עליי מלך, ככל הגויים אשר סביבותי. מה היינו מצפים שיהיה הפסוק הבא?
לא תעשו חן!
לא תעשו חן! זה מעשה הגויים. והנה הפלא ופלא, ממשיכה התורה ואומרת, שום תשים עליך מלך אשר יבחר לו אלוהיך בו. מקרה בחייך תשים עליך מלך, לא תוכל לתת עליך איש נוכר שלא אחיך הוא. זאת אומרת שהתורה מבטאת פה במושג של מצווה. זה לא עושה, נשמע בו מצווה, לפחות נשמע, סוד תשים, לשון מצוותית. ואז אנחנו עומדים פה באיזושהי מצוקה. לפי הפסוק הראשון היינו מצפים שיהיה כתוב, אסור מלך. לפי הפסוק השני זה עובר להיות מצווה, נכון שמסייגים אותה רק מאחריך ולא ישנוכי, אבל זה כבר גבולות רגילים של מצווה שאנחנו מכירים אותם במקומות אחרים. אז אולי זה כדי לחזק, אם דווקא פה השאלה שלה נפלאה. בואו עכשיו שניגע, נחשוב שיהיה כתוב רק סום, או רק תשים. אז הייתי חושב שיש פה פשרה, אין פה באמת מצווה, בלית ברירה, וזה גם יהיה מי שיגיד את זה. לכן אני חושב שלטובת שאר הפרשנים שאומרים שזה מצווה, ממש, סום תשים זה דגש כזה חזק.
צו חזק.
בדיוק, צו אמיתי. אבל הצו הזה איננו פותר את הדיון של המתח בין שני הפסוקים, בין הפסוק שנותן לנו תחושה ש זה דבר לא לגיטימי ואסור, לבין הפסוק שנותן בו מצווה מפורשת לשים מלך. דרך אגב, כשמבינים את המתח הזה, מובן לחלוטין, ומובנת לחלוטין יותר נכון המחלוקת בספרי, יש לנו במקור שתיים, בספרי אומר ככה במדע שהלכה, ואמרת שים אליי מלך, רבי נאוראי אומר, הפסוק בגנאי ישראל מדבר. מאיפה מוכיח לנו, יש פה בעיה, כי למה זה בגנאי? לכאורה, יש פה מצווה בסוף, סיום מה שבאז הפעול למצווה. אז הוא נותן לי פה דוגמה מספר שמואל שאנחנו נעסוק בו, שנאמר לו, אותך מעשו כי יודעים מעשו למלוך עליהם? אמר רבי יהודה, לא. והלא מצווה היא מן התורה של המלך, שנאמר, שום תשים, מפורש, שלך המלך שלך שלנו כרבו. ולמה עכשיו, תבוא לרבי יהודה ותגיד לו, רגע, רגע, אבל רבי נאוראי הזכיר לך את שמואל שאתה ניגע שם בקטע בפרק בספר שמואל, ואז, מה אתה עושה עם שם? הוא אומר לך שם, תגידו.
יש פה סיום, אשר יבחר השם.
כן, זה בסדר, זה שמואל, נראה את הרב זה שמואל, דמדון, ונראה ששם יש בכל זאת בעיה, ולכאורה הוא נותן פתרון ששם איזה שיקדים אותם, אנחנו נדבר על זה שיהיה בספר שמואל. אני רוצה רק להעיר הערה, תדלגו שנייה אחת לספר, לרמב"ן. גישה אחת שנותן הרמב"ן בעניין, והרמב"ן מנסה זאת פתרון, היה קשה, בוא נתחיל את זה ככה, היה לרמב"ן קשה, הקושה שלנו. הוא מציע הצעה כזאת, אומר הרמב"ן, יש לנו מקור ארבע, ואמרת שים עליי מלך, על דעת רבותינו, כך הוא מנסה להבין את דעת רבי יהודה בספרי, כמו ואמור, אשים עליי מלך. והיא מצוות עשה שחייב אותנו לומר כן אחר הירושע המשיבה. ולפי דעתי, אני מחמד קולט הכל כדי שנבין למה הוא חותר, ולפי דעתי עוד, שגם זה מרמזותיו על העתידות, שכן היו כששאלו להם את שאול, אמרו לשמואל, שים עלינו מלך לשופטנו בכל הגויים. אחרי כתוב, היינו גם אנחנו בכל הגויים שופטנו מלכנו, כי מתם שתאמר תורה ומצווה בכל הגויים משל סיבותיי, וניסיין רואים ללמוד מהם ולקנא ועושה עוולה, אבל רמז לעניין שיהיה לרחבה פרשה ראשון בינוני כאשר פירשתי להם. מה אומר פה הרמב"ן? והרמב"ן, הרמב"ן היה פה במצוקה גם כן לא פשוטה. המצוקה של הרמב"ן היא נפלאה. למה? הוא מחמיר הרבה יותר ממה שאלינו. כי לכאורה הלשון ואמרת, כן, והיפוך זה אומר שאתה חייב להגיד בעתיד, מה? לא רק לשים מלך, אלא ככל הגויים של סביבותיי, השם ישמו. אומר הרמב"ן, לא יכול להיות, איך הוא קורא להם? אומר הרמב"ן, כן, מה אתה אמר שעושה ללמוד מהם ולא קנה ועושה עוולה? מאיפה שהתורה תצווה אותנו, תגיד שאתה רוצה לשים מלך כמו עושה עוולה, כמו הגויים. זה לא יכול להיות. אומר הרמב"ן, אני אציע לך הצעה. ואמרת כאן, זה לא ציווי. זה בדיוק, זה לשון בינוני,
תראו. דרישה.
לא, יותר מזה, זה דרישה של מי?
של העם.
של העם. איך מתקשר פה דרישה של העם, אנחנו עדיין במדבר, ספר דברים? אומר הרמב"ן, אם נסתכל לאור ספר דברים, יש כאן מספר מקומות שמשה בנאומו נותן רמיזות על אירועים שיקרו בעתיד, כי הרי נאומו, גם לאור הסיכום של משה, הוא נאום נבואי. ולכן אנחנו לא מתפלאים שיש כמה רמיזות עתידיות, טוען הרמב״ם, אני טוען סנגור זה ככה, ואמרת לא מלשון ציווי, אלא מלשון רמיזה לאירוע עתידי שהתגשם בעזרת השם בימי שמואל, אבל עיקר המצווה מן התורה, סוף תשים עליך מלך. תראו, זה פתרון, קטונתי מול הרמב״ם לבקר, אבל ברגע זה פתרון, אני חושב שהפתרון הוא קצת פתרון דחוף.
כי במקום אחר היום. מה? זה מתאים לאבן עזרא, אבן עזרא על שום תשים כותב רשות. איך יכול להיות שום תשים זה רשות? כשהוא קורא ואמרת
שום תשים. כן.
הרמב"ן במקום אחר נהג בדיוק הפוך. והורשתם את הארץ. פסוק והורשתם את הארץ. אפשר להבין את זה כציווי. כך הוא הבין את זה, יחסית לאחרים שלו. או שאפשר להבין את זה כדבר עתידי, כשתגיעו לארץ, שם הוא הלך הפוך.
אני חושב שהסיבה שהרמב"ן הלך פה כך, זה בגלל המצוקה. המצוקה אמיתית.
לעומת זאת, עכשיו ניצבים, הוא גם כמביא לשם בינוני הבטחה לעתיד לגבי תשובה.
כן, לגבי תשובה, נכון. שם זה המחלוקת בינו ובין הרמב"ם, כן, מידי. טוב, אני חושב שאנחנו עומדים במקום הזה, אין לנו מנוס, אלא ללכת לספר שמואל. כולם מסתמכים על שמואל, אז בואו ברוך הנמד לספר שמואל. ונעבור לשמואל ונראה איך שם, כשנראה את שמואל, נראה שהפתרון של הרמב"ן הוא לא פשוט, כי הרגע מצוקה, אותו תפוח, אדמה לוהט, שאנחנו שואלים, רגע, אז זה טוב מלך, לא טוב מלך, זה ככל הגויים, עושים דסים, מתגלגל לימי שמואל לדיון לא פשוט, ובואו נלמד אותו לעומק ברשותכם. מקור 3. והתקבצו כל זקני ישראל, ואמרו אל שמואל הרמתה. ואמרו אליו, הנה אתה זקנת, ובניך לא הלכו בדרכיך, ואתה שים לנו מלך לשופטינו ככל הגויים. וירא הדבר בני שמואל כאשר אמרו תנה לנו מלך לשופטינו, והתפלל שמואל אדוני. קודם כל, הייתי אומר בצורה צינית, שאני דווקא ציפיתי ששמואל ישמח. שמואל קיבל את העם במצב רוחני ירוד מאוד. נכון שזה דבר שכתוב ממש ברמיזה בספר שמואל, ואני חושב שמי שהשם שלי כתוב ברמיזה ולא בפירוש, אני מדבר על המשפט, וישפוט שמואל את ישראל כל ימי חייו, ואנחנו מדי שנה ושנה ושמה בית אל וגילגל במצפה, ושפט את ישראל בכל מקומות האלה משובתו רמדה, כי שם ביתו, ושם שם שבת ישראל, ואיבן מזבח על אדוני, ועוד קודם כן, ועם יום שבת אהרון, וכעת ירם ירבו ימים, הוא 20 שנה, והנה הוא ישראל אחרי השם. למה? בגלל שמואל, המהפכה אחת הענקיות ביותר שקרו בתולדותינו, ומי המצב היום בירוד של סוף ימי פלישתים? של סוף ימי שופטים? כל הסיפורים האלה גם בסוף ספר שופטים, לא מדבר כרגע על פילגש בגיבה שזה בסיפור מוקדם, אבל לראות המצב בימי שמשון, כן? לא יודע המצב, ופתאום מגיעים לאווירה שכבר שם מלך ויש חזרה בתשובה בעם, מי שאחראי על המהפך הגדול זה שמואל שעבד קשה מאוד 20 שנה. כמורה אני יכול לבוא ולהגיד, שאם הייתי מקבל איזה כיתה או קבוצה, ירודה מאוד, הייתי תשקיע בהם הרבה, ופתאום בסוף מישהו בא אליו גם מצטט פסוק. זה אומר שכוח, סוף סוף רואים תוצאה. אז הם באים ואומרים לו, כן? אומרים לו, שים לנו מלך ככל הגויים, אז תגיד, אשרינו, מה טוב חלקנו, סוף סוף יודעים לצטט פסוק מדברים. אבל, וירא בעיניו. זאת אומרת, הבקשה היא לא טובה, ואני יודע שיש כאלה למעמידים שהבקשה לא טובה בגלל שהם לא לוקחים את הבנים, אבל אני חושב שיש פה קושי עם הפסוק, כי הפסוק מדגיש למה ראה בעיניו, כאשר אמרו, תנה לנו מלך שופטינו, זה מה שראה בעיניו, לא דברים אחרים.
ככל הגויים.
אז עכשיו בואו אם כך.
אמן פסוק.
מצוין, כן, בוודאי, ולכן בואו נעשה.
פסוק ברור, יש פה ניגודיות ברורה. אלה אומרים אז ככל הגויים, והתשובה היא אשר נבחר השם אלוהיך.
בסדר, לכן פה שוב חזר למורכבות. למה מורכבות? כי הם אומרים לנו, אומרים לנו מלך, שים לנו מלך ככל שבתם ככל הגויים, ואנחנו מסכימים שזה שלילי. רע בעיניו של שמואל, אני מבין למה. אבל עכשיו מה הוא עושה שמואל? העסק מורכב, הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא. ואז, למה? בן אדם שופט, למה שמואל, מה עם שלמה?
אבל שופט, שמואל עצמו.
כן, את אומרת, אבל אחר, שאולי לא חסר פה שופט, אבל המלך השופט.
אתם לא זקוקים. כרגע אתם לא זקוקים.
אבל למה? רגע. אתה כן גם מדבר פה שני דברים. תפקיד המלך זה לשפוט. כי דוד משפט וצדקה, שלמה משפט שלמה. אני אומר דוגמאות לא כל התנ"ך.
משה רבנו.
האם עכשיו הם זקוקים? זה שאלה אחרת, ואנחנו נגיע לשאלה הזאת. אבל, ברור, מה נדבר בשופטינו, זה המשפט הזה בסדר גמור. אלא ככל הגויים, כבר עוד לשלילי. ולכן רבנם הגיוני מתפלל לקודש ברוך הוא, מבינים? רק שנייה אחת.
אבל הפסוק לא אומר את זה.
למה?
הפסוק אומר, וירם שמואל, כאשר אמרו תנה לנו מלך לשופטנו, לא ככל הגויים, לא ככל ככל הגויים.
עכשיו השאלה, האם זה נסמך, עוד פעם דברי תורה, אני מוקם אחד, אבל הוא לא חוזר על כל הפסוק, או רק על המלך, שאלה מצוינת, בוא נשאיר את זה כרגע בצריך עיון, כי ההערה הזאת היא נכונה וטובה. שתיים, הוא פונה, מתפלל לקודש ברוך הוא, וכאן, להפתעתנו, התשובה האלוקית היא גם כן מדהימה. זאת אומרת, יש לי פה התגלות, יש לי פה תשובה אלוקית, וידע מה שראה אותי מורכב. למה מה שראה אותי מורכב? כי אני הייתי מבין שרוצה אפשרויות. או שהקדוש ברוך הוא יתגלה אליו ויגיד לו, זה אסור. או שיגיד לו, זה מותר. נכון? ככה אני לפחות ציפיתי. ומה שקודם בסוג ז', ויאמר אדוני שמואל, שמע בקולם בכל אשר אמרו אליך, כי לא אותך מה עשו, כי אותי מה עשו במלוך עליהם. מצד אחד תשמע בכולם, תמליך עליהם מלך, ומצד שני, דע לך שמהמלכת המלך היא נחשבת כמעיסה בקודש ברוך הוא.
זה אחד מההוכחות של דרך שאדם רוצה ללך
ולכן. כן, כן, אבל זה לא נשמע טוב. כן, סליחה, אז יש להעיר עוד.
בספר דברים, ההדגש המילולי הוא עליי. נשימה עליי מלך. בקשת העם בספר שמואל
שימה לנו. כן, אבל שם מדובר בצורה לאומית, כי תבוא אל הארץ. מי זה תבוא? זה לא יהודי הבודד, אלא עם ישראל באופן כללי, זה בלשון יחיד. לא כי תבואו, אלא כי תבוא בכל זאת עם ישראל לחס כעם אשר נותן לך ולא נותן לכם, וירישה ולא בירישתם, וישבת ולא בישבתם, לכן ואמרת ולא ואמרתם. אז שימה לי, זה בהמשך לאותו גוף.
כן, אם אנחנו מגיעים לדיוקים, אז שמה אשימה עליי מלך, ופה שימה לנו.
כן.
יש הבדל, זה שימה עליי או שתתן אותו ברשותנו.
אבל זה, טוב, יכול להיות.
מה שהוא אומר זה הכלי יקר מביא את זה, שעליך, כלומר, הוא יקבע לך מה לעשות לפי מה שהקדוש ברוך הוא...
או, זאת...
אנחנו נקבע לו...
אנחנו נחפש מה שאתה מציע, אני עוד נחפש את דרך הפסוקים ולא דרך הפרשנים. אני מגיע לזה. אוקיי, נקודה שנייה, אחרי שהסתבכנו עם שמואל, הוא כן רב עיניו, כל הקדוש ברוך הוא אומר לו, כן למליך מלך, הוא בכל זאת אומר לו שהבחירת המלך זה מעיסה בהשם. נקודה נוספת היא ששמואל תראו את ההמשך שם. שמואל אומר, ויאמר זה יהיה משפט המלך, השם ימלוך עליכם, את בניכם ייקח לו במרכבתו, ובפרשה, ורצו לקראת לבני מרכבתו, ולשונו עשרה אלפים, עשרה חמישים, ולחודש חרישו, ולקצור קצירו, ולעשות כלי מלאכתו וכלי רכבו, ואת בניכם ייקח לו לקחות עבורות ולפות, ואתם תהיו לו לעבדים, וזעקתם במהו מלפניים אלי מלככם, ושבחרתם לכם, ולא יענה אמונה אתכם במהו. מביא פה מלך, מתאר פה מלך, שנשמע רמות. מלך שרושק את העם, לוקח להם שדות, לוקח את הבנים לעבוד שם, ואת הנשים, את הבנות, לעשות לו את כל הבישולים והעבודות. ולמעשה, הוא עושק ממש לוקח כל הכוחות מן העם. ואז אתה בא ואומר, רגע, רגע, זה הדגם של מלך? זה כל המלכים שלו לוקח רק ככה דוד המלך? מה? הבדל שלו. אז למה שמואל בוחר איזשהו דגם מאוד מאוד קיצוני? דרך אגב, יש דיון מעניין בגמרא, בסנהדרין, יש לזה במקור שש למטה.
מחלוקת.
כן, מחלוקת מאוד מעניינת, תסתכלו שם למטה בשש, האם מה שהוא אמר זה בכלל מותר? כאן אמר רבי יהודה, אמר שמואל, כל האמור פושט למלך, מלך מותר פה. זאת אומרת, זה לא מצווה גדולה להיות כזה מלך רשם. אבל אם הוא החליט לעשוק ולקחת מעם את האדמות, הקרקעות, להשיג את הבנים ואת הבנות, מותר לו. רב חולק עליו ואמר לו, נאמרה פרשה זו אלא לאיים עליהם, שנאמר שום תשים עליך המלך שיהיה אימתו עליך. אז אני חוזר לנקודה, מה רצה שמואל באמירה הזאת? רצה לאיים עליהם, רצה, הוא עיקם את העניין, זה מניפולציה כלפי העם כדי להבין אותם, זה משהו אמיתי שקשור לבקשה שלהם. כן.
אומר להם ככה מתנהגים אותך אומות העולם.
טוב, אמרנו, יהיה לנו חצי שיעור תורה שבעל פה. יש פה איזה חסר פה חצי. אז יהיה בסדר.
תורה
לשמה. תורה לשמה. טוב, זה אחת.
אומר להם, ככה מתנהגים מלך אומות העולם. רצית מלך, אז זה מה שתקום.
יכול להיות. מאוד מאוד יכול להיות. מאוד נכון, כן.
זה מסתדר גם מה שהוא אומר. הם ביקשו מלך לשופטנו ככל הגויים. בתורה כתוב, אשים עליי מלך ככל הגויים אשר זכותם. כלומר, אני רוצה מלך כיוון שיש לגויים מלך, אבל לא שהמלך ישפוט אותי ככל הגויים. יש, המינוי הוא ככל הגויים, אבל התפקיד הוא לא...
זאת אומרת, זה המבדיל בין דברים לבין שמואל.
בין המינוי לבין המהות של המלך. מה הוא עושה? האם הוא עושה שפיטה ככל הגויים, או האם הוא מונה כמלך ככל הגויים?
דיוק יפה.
וזה בדיוק מה שהפריע לו.
טוב, דיוק יפה. כדי להציב לנקודה או כדי להעמיק בה, אני רוצה לפני שמתחיל להיכנס למסקנות, עוד נקודה אחת, כי שווה ששמואל חוזר על פרשת המלך עוד פעם, אני רק מזכיר את מהלך האירועים שם, למי שלא עסק בשמואל האחרונה, אחרי שהעם פונה שמואל, ראינו גם את הסיום, כן, לסוף שמואל, הקטע הראשון, למרות מה שאומר, וימנוע משמע בכל שמואל, ואמרו לו, כי מלך יהיה עלינו, ואנו גם אנחנו כבר לגויים, ושפטנו מלכנו, וזה יכול להיות גם מברתנו, שאין להם שפטנו מלכנו, כמו הגויים או לא כמו הגויים, נכנסנו לדיוק שלך, אבל שפטנו מלכנו, ולכן שמואל מחפש מלך. פרק ת' בשמואל, זה סיפור שאול והתונות, כזכור. פרק י' זה האותות, ואחר כך הכינוס של העם עם הגורל, עם האורים התומים והבחירה של שאול. אני מזכיר לכולם ששאול, גם אחרי שהוא נבחר, כבר לא מדבר על זה שהוא נבחר, אז הוא היה נחבא אל הכלים, אלא שהוא בכלל אחרי זה, כשכל העם רואים, הוא הולך חוזר הביתה. הוא ממשיך לעבוד עם אבא שלו. הוא לא בונה קבינט, הוא לא בונה צבא, הוא לא עושה כלום. מתי הוא מתעורר? מזכיר לכולם בפרק י"א עם סיפור המחש העמוני. כאשר נחש העמוני בפרק י"א, מי שתנחתם אפשר להסתכל, אם לא, אפשר לסמוך עליי. כאשר נחש העמוני עולה ללבש גלעד ואומר בו קראתו לברית ונעבדך, ואומר מוכן לאחות ברית, נקור את העין ימין של כל אחד, ואז הם מחפשים עזרה בכל גבוהות ישראל בתו שבוע. למה דרך אגב נתן להם שבוע? החמאס נתן להם כזה שבוע? למה הנחש העמוני נתן להם שבוע?
בלי מלחמה יותר טוב.
לא, אז הוא עקור עכשיו.
עקור
העין. כן, כן, אבל למה הוא מגיע לנו שבוע
להמתין? הוא כך בטוח בעצמו שלא אכפת
לו. במה הוא בטוח בעצמו?
בכוח שלו.
בטוח, תשמעו, דבר חמור מאוד, אבל הוא בטוח שאף אחד לא יבוא לעזור להם. שאף אחד לא יבוא לעזור להם, לכן הוא אכפת לו, שתחפשו שבוע, אני יודע שאף אחד לא יבוא לעזור להם שהגילה, אתם רחוקים. בדיוק. אלא שכאן בא שינוי הגדול, הם מגיעים לעירו של שאול, לגבעה שאול, ואז הוא שומע אותם, והוא פתאום נח עליו רוח השם ומגייס את הצבא, איזה צבא מילואים עם הרבה מאוד חיילים, וברוך השם מכה אותם שלושה ראשים בהנהגה מצוינת, ואז העם רואה את גדולתו של שאול ואת יכולת הנהגתו. ואז בפרק י"ב, כאשר מסיימים את המלחמה, שמואל אומר ישראל, הנה, יש פה מלך, בואו נחזור. אז עכשיו המלאכה שלישית, שהמלאכה הראשונה באותו לילה ששאול מגיע לשמואל, המלאכה השנייה הייתה בכינוס הזה עם הגורל, אבל שמשם לא יצא כלום אלא שאול חזר הביתה, והמלאכה השלישית, אחרי הניצחון על נחש עמוני, עושים המלאכה השלישית ו... ואז למעשה אומר לו שמואל העם, שוב את האדם, מה שקראו את זה לא מזמן פרשת קורח, כן, הנה ענו בי נגד השם נגד משיחות, שאום לקחתי ואתכם אומר מי לקחתי וכו' מי ישקתי וכו'. ואז אומר, ופה לא הבאת, אני רק מזכיר, הוא פתאום עושה איתם חשבון כזה, הוא פתאום, הוא במשלושה פסוקים רץ על העניין ההיסטורי, אני קורא את זה במהירות, ומושבו אל העם, אדוני שעשה את משה ואת אהרון שלה את עבודכם מארץ מצרים, מצד מצרים עדיין תצבו שבתו איתכם לפני אדוני את כל צדקו אדוני שעשה איתכם את עבודכם. ואז מתחיל, כאשר ביעקב במצרים ויזעקו אבותיכם אל אדוני ושרנה את משה ואת אהרון והוציאו אותי אבותיכם ממצרים שבמקום הזה. וישכחו אדוני אלוהיכם במקורותם בארץ ישראל עשה צבא חצור ואת פלישים אל מלך מואב ואל ארמון בם. ויזעקו וכולי. וישרנה את ירובעל ואת בית דן ואת יפתח ואת שמואל ואצל אתכם את אלוהיכם מסביב תשמעו בטח. מי זה? מישהו מזכיר? ירובעל זה גדעון, בית דן זה בן, כנראה קיצור של בן דן שמשון, יפתח ושמואל. אז ברור גם, זאת אומרת, המהלך פה ברור לגמרי. זעקתם במצרים, קדוש ברוך הוא הביא את משה ואהרון, הוציאו אתכם ממצרים, הביאו אתכם לארץ על המצרה, צעקתם, ונתן לכם שלושה שופטים, למרות שהוא מזכיר פה ברמז גם את סיסרא ביד מלך מואב, אז הוא מזכיר גם את דבורה וברק, וגם את אהוד בן גרה. זאת אומרת, כמעט הצלחנו דרך שני אירועים. דרך שני אירועים של סיסרא ומלך מואב, הזכרנו את דבורה, ברק ואת אהוד בן גרה, ובפורש הזכירו שלוש שמות, את גדעון, את שמשון ואת יפתח. מה עושה פה שמואל?
גם שופט.
בדיוק, הוא
השופט
האחרון. הוא השופט האחרון.
15.
בדיוק. מצוין, זאת אומרת, יש פה מגמה ברורה של שמואל להזכיר להם את כל השופטים. ואז, הפסוק הבא, יש לכם אותו בדפים, בבקשה במקור 3:30 השני, ותראו כי נחש מלך בני עמון בא אליכם, ותאמרו לא, ותאמרו לי לא, כי מלך לא אוכל עלינו, ואדוני אלוהיכם מלככם. ועתה הנה המלך שבחרתם, אשר שאלתם הנה נתן אדוני אליכם מלך. אם תראו את אדוני ובאתם אותו, ושמעתם בקולו, ולא תמרו את אדוני, ואיתם גם אתם וגם המלך שמלך עליכם, אחר אדוני אלוהיכם. ואם לא תשמעו בקול אדוני, וראיתם את אדוני, והייתם אדוני בכם ובאותיכם. גם אתה התייצבו, ראו דבר גדול שאדוני עושה לכם, הלא קצה חיטים היום, יקרא אדוני אתם קולות ומטר, ודעו וראו כי רעתכם רבה, אשר עשיתם אל אדוני לשאול לכם מלך. והשאלה הגדולה שעומדת עלינו פה, כשקוראים לפסוקים האלה, מה הקשר בין הסקירה ההיסטורית לנחש, האם, אני רוצה להגיד להם שכמו שמסר שם, הוא עוזר פה, זה לא, הקישור הזה לא ברור, מדוע דווקא הנחש עורר אותנו, כי מלך נוח עלינו, אשר בכוחם מלככם, שלוש, מה העניין הזה עם הגשם בזמן קציר? שהוא לכאורה, הוא נותן להם התניה. ברור שזה כנראה היה סימן לא טוב, הוא מדבר על הסימן, אבל זה ברור מה פשוטו, שהסימן פה לא טוב של הגשם בזמן קציר. אבל שימו לב מה הוא אומר להם. הוא אומר להם, אם תראו את השם ואתם, ואיתם גם אתם המלך וכו', זה מצוין. ואם לא תשמעו בכל השם ומריתם, אז דעו, ודאי את השם לכם ואבותיכם. אז לכאורה עכשיו, האם עכשיו רשו ראינו איזושהי בעיה שהעם עם שאול סטו מן הדרך, עשו חטא? לא. אז למה נצא להראות להם כבר את הסימן הכללה של גשם בזמן קציר כאילו זה מודה? אז הוא אומר, זה לא בגלל זה, אלא למה? מה אתה גש? כי רעתכם רבה, לא שעשיתם חטא, מה החטא? אשר עשיתם בני השם, למה? לשאול לכם מלך. זאת אומרת, שוב חזרנו לנקודה שגם הסמל של הגשם היורד בקציר הוא לא קשור לזה אירוע שעם קלקל משהו עם שאול, אלא על עצם השאלה המלך. כן.
יש כאן מצב כאילו פשוט לכאורה לא נכון. מה המצב? מה העניין? שופטים, אין הבעיה עם השופטים, כי שופט היה בא, הולך, על חלק מהשופטים, לא רק, שמואל היה שופט מצוין, הוא היה השופט הראשון בעצם, שהוא גיבש את כולם, והוא הציל את כולם, ועכשיו, לבקש מלך, העיתוי, הוא עיתוי מאוד מאוד בעייתי.
אז עכשיו, אני...
אני חושב שזה גם ההדגשה פה, במהלך של כל השופטים, שהוא לפני כן, והכל, והנה בא שמואל, ובא זה, ובעצם הכל טוב, והנה עכשיו אתם הולכים לבקשים מלך, בדיוק בעיתוי ה... הלא מוצלח.
טוב, אני מסכים איתך כעיקרון, אני רוצה גם לחדד דברים, אני רוצה להציע פה, אלינו המון שאלות עכשיו, הגיע הזמן לענות תשובות, כמו באברבנאל, כמו עכשיו, זה יכול להיגמר לא טוב, אז אני רוצה להציע שתי תשובות. תשובה ראשונה, קצרה, היא אפשרית, היא לא נראית בעיניי שהיא פותרת הכל, אבל היא רעיון, שמעתי אותו מהרבה אנשים, חשוב לי להציע אותו, ואני רוצה להציע הצעה שעובד מבט כללי, קצת אולי מבחנים, מבט כללי על כל עניין הזה של המלוכה, שהמבט הכללי הזה פותר את כל השאלות שאלינו ביחד. הצעה ראשונה, הדגש של שמואל, אני מתחיל בכוונה מהסוף, הדגש של שמואל בפרק י"ב, כמו שחזרתי, הוא על העניין ותראו כי נחש מלך בני עמון בא אליכם, ותאמרו לי לא כי מלך ימלוך עליהם. שימו לב, כולנו יודעים, בעיקר שאנחנו חיים במדינת ישראל, שמלחמות לא פורצות פתאום. נכון שמלחמת יום כיפור, כאילו פרצה פתאום, פרצה פתאום בגלל שאנשים הלכו פה סומים באפלה, זה פרץ פתאום. יש בלוני תבערה ועפיפונים, וכל דור וכל שנה סיפורים אחרים, והדברים מתגלגלים. זאת אומרת, אם נחש עמוני עלה על יבש גלעד לכובשה, מתחיל ההצעה, כן קנייה, לא קנייה, אם מוציא עין, בלי להוציא עין, זה לא התחיל באותו שבוע. זאת אומרת, נחש עמוני לוטש עיניים כבר הרבה זמן, התחיל להשתלט על ההתיישבות היהודית, הישראלית, לפחות בגלעד. עם העיניים, גם לעבור בדרך הירדן. והוא מעצים את צבאו, והוא מתחזק, והוא עושה תרגילי צליחה, והוא עושה כל מיני דברים שאי אפשר לראות. ועם שאין לו צבא רציני, מתחיל לפחד, ולמעשה, עוד לפני שהוא עולה על יבש גלעד, העם כבר מבקש מלך, כמו שאמר שמואל. כי פשוטו, אתם רוצים לגעת את דברי שמואל, לעניות דעתי בפסוק י"ב, ממש כמו כתוב, ותראו כי נחש מלך בא אליכם, עוד פעם בא אליכם, זה לא רק באותו יום על יבש גלעד, אלא לאורך זמן שהוא מתרגל, ולכן העם אז בעקבות זה, מבקש מלך, ועל זה אומר להם שמואל, זה לא רציני, זה לא ראוי, כי השם הוא כזה מלככם. למה? כאן אני חוזר לנקודה ששמואל הייתה את זה לפני זה, אמרתי לכם רשימה של כל השופטים, זוכרים? כי למעשה תקופת השופטים מלמדת אותנו שבשביל לנצח עם שפולש אלינו למדינה כמו מואב אהוד בן גירה, כמו מדיין גדעון, כמו המון יפתח, מספיק לי שופט אחד טוב, כדברי הבדיחה הידועה שזה אמריקאי פוגש ישראלי, שואל תגיד לי איך השלטון אצלכם, או מורכב מאוד, יש לנו 120 חברי כנסת, וואו, ומה מעליהם יש לנו ממשלה 26 שרים, וואו, כמה אזרחים יש פה במדינה הזאת? הוא אומר לו 7 מיליון, 7 מיליון? 120 חברי כנסת, 26 שרים, 7 מיליון, הוא היה שריף אחד טוב, היה פותר את כל הבעיות. שריף אחד טוב, היה פותר את כל הבעיות. זה מה שאומר למעשה שמואל, הבעיה שלכם זה נחש העמוני, אתם לא צריכים מלך. שופט אחד טוב, יכול להנהיג, ראו, ירובל, בדן, יפתח, הנה דוגמאות מצוינות, לא צריך לחסו מלך, שופט אחד, השם מושיע, ועזר.
אבל מה יותר טוב בשופט,
משל במלך? היתרון של שופט, מה יותר טוב אצל שופט? קודם כל נגיד, ההבדל בין שופט למלך, ששופט שני דברים אין לו, בניגוד למלך. אין לו שושלת, אתה לא מחויב על השושלת, אלא הוא בא נקודתית והולך, ולכן גם הרבה דברים, הוא לא יכול לעשות מה שכבר... כל העזרות ששמואל הזהיר המלך, זה לא רלוונטי, זה שופט. דרך אגב, פה חושב להעיר הערה, שאני, מי שרוצה יכול גם לקראת את זה אקטואלית לימינו, אבל זה האחריות שלכם. יש הבדל אחד גדול באותה הודעה של שמואל, הלכה שהמוני מול אויב אחד שהוא לא יזכיר פה, וזה פלישי. מה ההבדל בין מואב, עמון, מדיין לבין פלישתים? ההבדל הוא מהותי. מה ההבדל המהותי? שמואב ועמון...
צודקת להיות. יש לו כאילו טענה צודקת של כיבוש ארץ
מואב. זה ראו, אבל אם חוזרים לארץ כמו מואב בימי אהוד בן גירה, יש לי פה עם שיש לו מקום מוגדר, מקובל על כולם, מעבר לירדן, והוא מנסה, כמו כל מלך הזהב, לתפוס, לשלוט על איזה אזור. עד אני מחב נגדו. מדיינים, הם גרים במדבר, הם רצו לחמוס, להיכנס, הם שולטים, דמאים אותם. פלישתים זה סיפור אחר. פלישתים באו מכפתור. מיוון, מהאיים מדרום יוון. מתי מגיעים לפה? בערך בזמן שישראל יוצא מצרים. הם נכנסים, כמו שאומר, נקרא את זה השבת. כפתורים, שבאו מכפתור, כך אומר פרשת דברים, מכפתור, והם כובשים את האבים בעזה. זאת אומרת, לפי התיאור, באותו מהלך פלוס מינוס של יציאת ישראל ממצרים, מגיעים פה איזה עם מאיי כפתור בדרום יוון, נכנסים לאזור עזה, שישבו שם כנענים משבט האבים, וכובשים אותם, ואחר כך עולים צפונה לאשקלון, או צפונה לאשדוד, בשלב יותר מתקדם נכנסים כבר לאזור מסמיע, עקרון שיושב בתל מקנה בשדות רבדים, וגת שיושב בתל אלצפי מאחורי כפר מנחם. זה מעשה התפשטות הפלישית. כאשר מה המגמה של הפלישים? האם הם רק רוצים לעזור באזור ההוא? המשך התנ"ך מוכיח לנו גם בימי עד ימי סוף ימי שאול, למה הם תופסים את זה מעבר אפק והם נחמים בגלבוע? נזכרו כולם שאול בזה עומד בגלבוע? כי הנטייה של הפלישים היא אחת. הם בסך הכל הבסיס הוא שם בשפלה הדרומית, אבל העיניים על כל ישראל. וכשאתה בא לפלישתים ואומר, מה אתם עושים פה? מה הם עונים לך? מה אתם עושים פה? אתה אומר להם, אתם פולשים מהמערב? אומר שכוייך, ומאיפה אתה? אתה פלש אתה מהמזרח. זאת אומרת, יש פה שני עמים במרכאות פולשים שרבים על הארץ. זאת אומרת, זה לא כמו מואב שאמרת לו, סליחה, אתה מתקיף אותנו, תחזור למדינה שלך. יש פה מאבק על הארץ משני גורמים שפלשו. עכשיו, הדרך להתמודד מול פלישים זה לא עם איזה מנהיג, איזה שופט, שזה קרב אחד, קרב אחד לא יפתור, אלא בוא להחזיר אותם. כדי להתמודד מול פלישים, אני צריך באמת מלך שישנה תודעתית את העם, שיבינו שהמהות של עם ישראל יושב בארץ, בהבטחה אלוקית, באנו פה להגשים את יהודינו. באותו רגע אנחנו נלחמים איתם על כל הקופה, ואנחנו נלחמים על כל הקופה של המהות עם ישראל. ולכן לפלישים באמת כנראה צריך מלך, כי יש לזה פה פעולה לאומית לשנות כל המצב הלאומי. אבל בכוונה הוא לא מזכיר אותם. הוא מדבר פה נחש המוני. כשנחש המוני, בשביל מלך, בשביל מלחמת ישראל מלך, התשובה הזאת פותרת לנו חלק מהדברים. לפחות, פה אפשר להבין דבר, אתם זוכרים, היה לנו שאלה לגבי האיומים בפרק ז', למה שמואל מעמיד ככה? תשובה, אם אתם רוצים מלך בשביל מלחמה, מה הוא יכריז? חוקי חירום. מה יעשו בחוקי חירום? ייקחו לכם את כל האדמות ואת כל הילדים, יגייסו את הבנים ואת הבנות, ולכן זה מה שיקרה. ולכן הוא לא נותן סתם איומים, איומי סרק, אלא אתם רוצים את זה בגלל המלחמה מול נחש, המלך יתנהג כמו מלך במלחמה עם חוקי חירום. ואיכן זה פותר חלק מהדברים של שמואל. אבל אני ברשותכם רוצה לצאת בזמן שנותרנו פה הצעה אחרת לפתרון, שהיא למעשה, אני אנסה פה להגיע למעבר מסוים בכל החשיבה שלנו על עניין של המלכות בתנ"ך, ואני מראש מתנצל על כל המקורות שהיו צריכים להיות פה, אתם רואים? ויש, זה מזכיר לי פעם שהרב לויצא מברדיצ'ב אומר שהיה הוא כותב תורה תצא מאיתי. קרא כתוב ישעיהו, למה זה תורה תצא מאיתי? האם יכול להיות שתהיה תורה חדשה? איך יכול להיות שעתיד, זה בפרקי הנחמה, איך יכול להיות שעתיד לבוא, תהיה תורה חדשה, אנחנו רוצים שיהיה תורה משה, היא לא מתחלפת. אמר רבי לויצא מברדיצ'ב, מה שישעיהו התכוון, תורה תצא מאיתי, זה את הרווחים בין המילים. היום אנחנו מבינים את התורה הכתובה, אבל יש רווחים. גם ברווחים יש תורה. אנחנו לא מבינים, בשבילנו זה דף לבן. לעתיד לבוא, נוכל גם להבין מה כתוב בין המילים בתורה. אז היום אנחנו נצא לבוא את הדף הלבן שפה, אני איזה מבין, הוא מתנצל, היה פה איזו תקלה טכנית, ואפילו עכשיו, שירתי תשומת לבם, הם לא מצליחים לצלם את זה מאיזושהי תקלה טכנית פה, אז אני מרים ידיים ואני אסביר את זה בעל פה, לאט ודרך למקורות. תראו, התורה, כידוע לנו, מתחלקת לארבעת החומשים הראשונים ולמשנה תורה. כל הדיון שלנו על נושא של מלך, התחלנו אותו מפרשת שופטים בספר דברים, קרי, ממשנה תורה. ואתה שואל שאלה פשוטה, הרי משנה תורה בעיקרו, או בעיקר, זה חזרה על מה שיש בתורה. האם אין מקום בארבעת החומשים הראשונים שנותנים לנו את המושג מלך? ואני רוצה להציע פה הצעה שנסמכת. לא, זה בגושון מלך, זה בברכה. תפתחו בבקשה, כן.
איזה מלך יכול להשתוות לגושון
מלך? זה לא בגושון מלך, המדרש אומר. לא, אני מדבר לעתיד לבוא בבחינת הלגעת עם ישראל, לא מבחינת הזה.
אבל במשנה תורה יש גם מצוות מחודשות.
כן, אז יש אפשרות אחת, זה תשובה אחת נכונה, שיש מצוות מחודשות לקראת הכניסה לארץ. ובכל זאת זה יוצא שלכאורה בכל ארבעת החומשים הראשונים לא הייתה התייחסות כליל למוסד המלוכה. אבל אני רוצה להציע פה הצעה שנסמכת על המשנה.
שצל
בלעם. לא, לא, הרבה יותר פשוט, מצווה. תפתחו בבקשה ספר ויקרא, פרשת ויקרא. בספר, בפרק ד', פרק ד', למי שאין, אני קורא את זה כבר בקצרה. בדיוק. יש לנו שם פרק ד' בספר ויקרא, עוסק בקורבן חטאת. כאשר התורה מדברת על ארבעה סוגי חטאות בהתאם לאדם החוטא. והאדם הראשון זה הכהן, דבר לישראל, אני דלק בסוג ב', עם הכהן המשיח יחטא על אשמת העם, הכהן הגדול. וכאן בין הפסוקים ונותנים לנו את הגדרת החטאת של כהן גדול. פסוק י' ג' מדבר ועם כל הדת ישראל ישגו ונעלם דבר מעיני הקהל ועשו אחת מרוב מצוות השם של הצנר והשם הוא. עכשיו מעיני כל ידת ישראל לא יכול להיות שכולם חוטאים, אומרים חז"ל בצדק, כל הדת ישראל זה אומר שזה היה סנהדרין, נתנו הוראה שגויה. אז החטאת השנייה היא במידה והסנהדרין עושים חטא ולאומים חטאת, והשלישית, פסוק הבית, אשר נשיא יחדה ועשה אחת וכולי, עשה אחת ואשר נשיא יחדה ועשה אחת וכולי מצוות בני אלוהיו שעוד עשה למשגם בהשם או אותה וכולי. ואחר כך יש בפסוק כ"ז על אדם הפשוט עם נפש אחת יחטא. עכשיו, מי הוא כהן משיח? כולנו יודעים, מעיני העם סנהדרין יודעים, מי הוא הנשיא? אומר אבן עזרא במקום שזה נשיא השבטים. אלא שפירוש הפשוט, הפשט הזה שהוא לוקח אותו מאנלוגיה למקומות אחרים ועם רשימות הנשיאים, הוא לא פשוט, כיוון שיש פה אי סימטריה. האי סימטריה כיוון שהכהן המשיח הוא מנהגה לאומית, הסנהדרין היא הנהגה לאומית, והנשיא, זה הוא כותב, מפורש שבט או בית אב, וזה לא לאומי. אומרת המשנה במסכת תוריות, ולכן אני מסתמך פה על חז"ל, ברעיון שלי, אבל אני אוכל אותו גם רק מהתנ"ך. אומרת המשנה במסכת תוריות, נשיא הוא מלך. כך אומרת המשנה. מאיפה ההוכחה של חז"ל, שכתוב, מכל מצוות השם אלוקיו, שאין על גביו אלא רק השם אלוקיו. אני אמרתי למשנה כמעט בעל פה, לצערי עם הדברים תורה שבעל פה.
נשיא כתוב לא הנשיא.
אשר נשיא יחדה.
לא הנשיא.
אז מה?
זה הנשיא הזה מאולי מלך.
למה?
נשיא זה הנשיא.
טוב, חז"ל קוראים את זה, אשר אני אומר, אני מסמך על משנה, חושב שחז"ל ראויים להסתמך עליהם.
אני פשטיסט.
בסדר, אני חושב שזה פשט. אני גם חכה לסוף המאמר, ואני אוכיח לך את זה מהתנ"ך, שנביאים אומרים את זה ככה. ואז נראה מה תגיד אז. אוקיי, לאור זאת, אני רוצה להבין מה ההבדל בין נשיא בויקרא לבין המלך בדברים. מי מקבל למעשה את ספר ויקרא? למי נאמר ספר ויקרא? מדובר פה, לא, מי, כל העם, מדובר פה על דור יוצאי מצרים. אותם אנשים אשר עמדו בהר סיני. שמי שעמד בהר סיני, לעניות דעתי, ברור למי לשאל אותו מי מלך ישראל, מה הוא יגיד לי? הקודש ברוך הוא, הוא התגלה על כולנו, הוא מלכנו. קצת מזכיר ומחזור למה שאומר שמואל, והשם אלוקיכם מלככם. זה מה שהגידו דור יוצאי מצרים. עכשיו, מה הבעיה? שהסיסמה הגדולה, השם הוא המלך, זה סיסמה נפלאה, וצריך שמישהו יארגן את העניינים תכלס בעם. ולכן יש לי פה מעמד שנקרא נשיא. מה זה נשיא? הוא ניסה, הוא יותר גבוה מכולם, לא למשהו מיוחד, אלא הוא מקבל מדרגה יותר גבוהה כדי לארגן צבא, כלכלה, עניינים. אבל ברור לגמרי שהמלך האמיתי זה הקדוש ברוך הוא, רק שהוא קיבל את המינוי לארגן את הדברים בעם. זה מאוד מתאים לאווירה של עומדי הר סיני. השם הוא המלך, ויש לי פה אדם מלמטה שהוא בסך הכל מקבל ממנו את הכוח, מהקדוש ברוך הוא, רק כדי לארגן את העם לתכלס מה עושים בשטח. כאשר אנחנו מגיעים לספר דברים, בספר דברים אנחנו מדברים על דור אחר לגמרי. אחרי חטא המרגלים מפרשת חוקת, אנחנו קפצנו לשנת 40, למעשה מדובר פה על דור הבנים, חלקם הגדול לא עמד בהר סיני, חלקם עבדו כילדים, אבל רובם לא עמדו בכלל, וזה דור שיכנס לארץ ויכבוש אותה ויחיה פה חיים טבעיים. הם מחפשים בזווית אחרת, הם מחפשים את המלך שיניק המלך. מה ההבדל? מלך הוא צריך גינוני טקס, הוא צריך מרכבות, הוא צריך ארמונות. תראו, עוד היום אצל מכת בריטניה, איזה שחרבו שם שונים עם הכובעים המצחיקים האלה. למה צריך את כל הדברים האלה? כי באופן טבעי, כשחיים בעולם טבעי ואחד רוצה להנהיג את העם, צריך שיהיה לו אימה לעם. אם הוא חי בזה צריף, מי שפה זוכר את יצחק בן צבי, מצריף בירושלים, זה לא צריך אימה לעם, זה אחד מהחבר'ה, זה מה שגם הוא רצה להראות, הנשיא הוא אחד מהחבר'ה. אבל מלך שרוצה להרשים, הוא לוקח לו מרכבות וארמונות, זה בדיוק הסיפור שאבשלום ואדוניה, אחר כך לוקחים 50 איש לבני המקום, בשביל עצמם 50 איש. תשובה, כשאתה רואה אדם הולך ברחוב, או אתה רואה אדם רוכב במרכבה מלכותית, או אתה רואה אדם במרכבה מלכותית עם 50 איש לפניו, אתה, האיש הפשוט הולך ברחוב, מתייחס לשלוש דמויות בצורות אחרות לגמרי. שלוש התייחסויות שונות לחלוטין. כשאתה רואה מרכבה מלכותית עם 50 שפניו, שיירת כבוד. אתה, וואו, זה מישהו מיוחד. אז אחר כך אתה רואה שהוא חי בזה ארמון עם 18 חדרים, למרות שיש לו שני ילדים, לא יודע, כן, ועוד, ואדמות, והכל. וואו, הוא עשיר, הוא גדול, הוא חזק, הוא עוצמתי, יש יראה. את זה מי צריך? מי שנמצא ברובד הטבעי. לכן כשאנחנו מגיעים לספר דברים ועם טבעי, וזה גם מתאים למי שהוא העיר פה קודם, שבדברים כתוב אשים עליהם מלך ככל הוגים של סיבותיי, לא לא דנו מלך לשופטינו, לא אשים עליהם מלך לשופטינו ככל הגויים, אלא אשים עליהם. ומישהו קודם דייק את זה ואמר לי זה דיוק יפה. למה? אפשר לראות שספר דברים אומר, תראו, אתם דור הבנים נכנסים לארץ, ודור הבנים טבעי, ולכן כדור טבעי אתם תגידו, אנחנו רוצים מלך כמו אצל הגויים שיש לו ארמון ומרכבות. זה לא האידיאל, כי האידיאל כתבנו באיפה בספר? ויקרא, שם האידיאל, נשיא. אבל מה נעשה? אם זה מה שאתם רוצים, סוף תשים עליך המלך. זה בסדר, בדיעבד זה בסדר, רק מה? בהגבלה. רק באחיך, ולא יש נוחי, ולא נושים לו, וסוסים לו, וכסף זר, וילך תמיד עם ספר תורה. אבל עדיין, זה לא האידיאל, אלא מצב בדיעבד, כי אתם במצב יהוד. אבל באידיאל היה אמור להיות נשיא. עכשיו, לעסק הזה יש מספר הוכחות בפשט בתנ"ך. הוכחה ראשונה והוכחה שנייה. הוכחה ראשונה, שלמה, כשלצערנו הרב, הגאווה והעושר שימו את עיניו והיה לו נפילה גדולה בסוף ימיו, כאשר אחיה שלוני מתנבא על ירובעם בן נבט שיגר את השבטים, אני מצטט, אומר לי כך אחיה שלוני בפרק י' מלכים א', פרק י' א', בפסוק, אחרי שהוא אומר לו שהוא קורא עלינו עשרה קרעים, ואומר לו, אני קורא מפסוק למדבט, אני קורא את המנוחה מהשנות אחד עשרה השבטים, למדבט והשבט אחד יהיה לו למען דוד עבדי ומען ירושלים, יאללה שעזבו לי משתחוו לשנות וכו', ואז הוא אומר, כן, ולא הלכו כדרכי לעשות השם בעיניי ורוקודי כמשפטי כדוד אביו, שימו לב, ולא אקח את כל הממלכה מידו, כי נשיא אשיתנו כל ימי חייו, למען דוד עבדי שבחרתי בו ששמר מצוותי ורוקודי. זאת אומרת, יש פה נקודה שלמעשה כאשר שלמה הופך לו את מלך עם גינוני תקף וזה מעביר אותו מדעתו ומדרכו הישרה, כנראה, אני רוצה בו, יכול להיות שזה ראוי לשיעור אחר, אבל יכול להיות שהלקיחת עשרה שבטים מבית דוד כדי להוריד אותם למדרגה שהם יהיו כמו נשיא, בלי גינוני מלכות. דרך אגב, לפני שנדבר לדוגמה השנייה, שהיא מחזקה.
אבל זה מחזק את מה שאומר, שנשיא זה לשבת.
לא, אנשי השבטים. רגע,
בסדר.
לא, כיוון שאמרת, סליחה, כיוון שאמרת, אז אני קודם מדי נוכחה מיחזקאל, ורק איך אני אמרות למה שרציתי להעיר, כיוון ששם זה ברור לחלוטין.
ודוד עבדי נעשה להם לא דם.
אז בבקשה, מי שאותו תנך, נא לפתוח יחזקאל, רם מדלת, יחזקאל אומר את מה שאני אמרת, זאת אומרת, אני עודה, ודוודא השיעור הזה נבנה לפני שנים, מי יחזקאל ברוורס? זאת אומרת, שלמדתי זה מחזקאל, הסקתי את המסקנות. אני אשאר אותי ככה, אני אגעת הסוף, להביא את ההוכחה החד משמעית, כי זה נבואה ברורה של יחזקאל. יחזקאל אומר את זה בשתי מקומות, חד וחלק.
לא,
אחד בלמד ד' בלמד ד' אומר יחזקאל, הנה, אומר יחזקאל למד ד' פסוק כף ג' כף ד' והקימותי עליהם רואה אחד וראה אליהם את דוד עבדי, הוא יראה אותם ויהיה להם לרואה, ואני אדוני יהיה להם לאלוהים, ועבדי דוד נשיא בתוכם, ואני אדוני דיברתי. עכשיו, שלא תחשבו שזה שבט אחד או שני שבטים, בלמד זין כתוב בצורה חד משמעית, דרך אגב, ההפטרה של פרשת ויגש. אומר יחזקאל ככה, אני קורא את זה בדילוגים, אבל אני רוצה להגיד לה, דבר בני אלי לאמור.
איפה זה?
יחזקאל המצאים פסוק ת' ו'.
שני המקלות?
בדיוק, שני עצים. נכון שהם מהעצים עושים מקלות, אבל זה עצים. כן? והי דבר בני אלי לאמור, ואתה בן אדם קח לך עץ אחד וכתוב עליו ליהודה ולעשר חבריו, ולקח עץ אחד ולעשר חבריו, ולעשר חבריו, ולעשר חבריו, ולעשר חבריו. וקרב אותם אחד אל אחד על עץ אחד ולוחדים בידיך. זאת אומרת שפה מדובר על עם ישראל בשלמותו, נכון?
ודוד עבדי נשיא להם לעולם.
ועכשיו הוא חוזר על זה כך ואומר להם בפסוק אבדלת, ודוד מלך עליהם ורואה אחד אלה כולם משפטי ילכו ורוקדי ישמעו בסותם ושבול הארץ וכולי. פסוק כף וב וחרתי להם, לא, סליחה, כפי, וישבו עליה תתתי לעבדי ליעקב שלבו בעבודיכם, וישבו עליה אם או בני בני אדונם ודוד עבדי,
נשיא
להם לעולם. מכאן אתה רואה שמעמד המלך ונשיא לפי יחזקאל מקבילים, והרעיון הוא שהמלך יהיה כנשיא ולא כמלך ככל הגויים. זאת אומרת, התורה מדברת על שתי אפשרויות. יש מלכות שהיא ככל הגויים, שהיא מלכות שהיא של גינוני טקס וארמונות, ויש מלכות שהיא מלכות של נשיא, שמה שאנחנו מצפים בו מדוד, לעתיד לבוא מצאצאיו, על כל האומה, אבל זה מלך של נשיא, זה מדרגה אחרת שהיא ללא גינוני הטקס. שאלה מעניינת דרך אגב, איך אני יכול לבחון את המלך, האם יש איזו בחינה בתנ"ך, עוד פעם בתנ"ך, ששם אני מוכיח שהמלך הוא מלך ככל הגויים, או מלך מנשיא, עוד פעם לא לפי ארמון או לא ארמון, אלא מבט אחר. לעניות דעתי זה הוויכוח בין דוד לבין מיכל. אני מזכיר לכולם שבשמואל ב' פרק ו', כאשר דוד מעלה את הארון, ובפעם השנייה, אחרי האסון הגדול עם פרט הזוהר, כשמעלה פעם שנייה, הוא מפזז ומקרקר לפני הארון, ואז אני קורא את הפסוק, ותצא, וישר דוד אמר את ביתו, ותצא מיכל בת שאול לקראת דוד, ואתה מה נכבר די אומר, ישראל שנקלה היום לעיני עמוד עבדיו, ילו ניגון אחד עורקים. ויאמר דוד אל צימלה, ויאמר דוד אל מיכל, לפני אדוני אשר בחר בי מאביך ומכל ביתו, לצוות אותי נגיד על עם אדוני על ישראל, ושיחקתי לבני אדוני, ונקולותי עוד מזונות, ותשפל בעיני בממון שאמרתי מהם גבדה. מה הוא נעלה? שימו לב, זה בדיוק השוואה בין בית דוד לבית שאול על מה שדיברנו. בית שאול, מה היא מצפה? אם בית שאול היה עומד פה, וזה מלך ככל הגויים, זאת אומרת שחייב להיות תמיד רם ונישא, אז שכל העם, איך מכובדות? הוא יישב במרכבה, ושכולם מפזזים מקרקרים כמו הטייסים, מה הטייס היה עושה? מוחא כפיים בהתלהבות, נכון? ככה. כן, כי הוא טייס. אז גם המלך יושב שם במרכבה, מחייר את החיוך מאולץ לעם, מוחא כפיים בעדינות כמלך, וזה זה נגמר, כי אתם הרוקדים צריכים לזכור שאני הוא המלך. דוד שמסתכל על המלכות כנשיא, אז הוא רואה את עצמו ניסה על העם כשצריכים לארגן צבא, כשצריכים לארגן כלכלה, כשצריכים לארגן ניסים, הוא ניסה על העם. אבל כשעומדים מול ארון השם, אין לו שום יתרון על העם, כי כל כוחו יונק לאיפה? מהארון. לכן כשעומדים מול ארון הוא רוקד ומפזז ומקרקר, כמו כל אחד מהם, אפילו כמו עבדים ושפחות. וזה מראה שהוא לא רואה את עצמו כמלך עם גינוני טקס, אלא כמלך שהוא נשיא. וזה הרעיון הגדול אצל יחזקאל. אחרי שראינו שמלכות בית דוד הפכו להיות מלכים והסתעבו, אומר יחזקאל, כשיבוא הזה צאצא מזרע בית דוד לעתיד לבוא, הוא יהיה לא מלך סתם, אלא מלך שהוא נשיא. ולכן הוא חוזר פסוק אחר פסוק, ועבדי דוד מלך עליהם, ועבדי דוד נשיא עליהם, נראות לך שזה האידיאל שהמלך יתנהג כנשיא. אם נסכם את דברינו...
אז איך זה עונה על כל השאלות?
נסכם את דברינו, עכשיו רוצה לענות על כל השאלות, מההתחלה ועד הסוף, להראות את הנקודה הזאת, בשיטה הזאת. התורה, אני שוב חוזר, מציגה לנו במצב האידיאלי את מלכות ישראל כנשיא. קרי, יש מנהיג לאומי, הוא לא זקוק לשום גינוני טקס, כל כוחו בא מזה שבא מהקודש ברוך הוא. אבל יש לו מעמד מיוחד, הראיה שאם הוא עושה חטא שזונו קרן, הוא עושה אותו בשגגה ושגדו חטאת, החטאת שלו תהיה שונה, אפילו זה משהו פרטי, תהיה לו חטאת שונה מאשר לכל אדם אחר, כי הוא נישא מעל העם, הוא מנהיג לאומי מכוח התורה. אלא, כאשר בא בין ספר הדברים, והמצב הרוחני שלנו שונה לחלוטין, עומד על התורה, יכול להיווצר מצב אחר, שבו העם יבקש מלך, ככל הגויים קרי, מלך שאיננו נשיא, אלא שכל עוצמתו וכוחו בא מצד הגינוני טקס, כמו שמקובל בכל אומות אחרות. על זה יבוא הבא התורה ואומרת, גם במצב כזה, התורה מקבלת את זה, כי דבר לגיטימי, אני פה מזכיר, פשוט צריכים פה לזכור שנושב לנו בעורף דעה שלא הבאת אותה פה, של אברבנאל. אברבנאל כותב שלא, הוא לא מעמיד כמו שאנחנו מעמידים.
אנטי-מלוכני.
בדיוק, הוא אנטי-מלוכני, והוא מעמיד שפה זה כמו אישה יפת תואר. זאת אומרת, יש לו במצוות שכבר קלקלת שעשית אותם, אז התורה נותן תיקון. הרי אישה יפת תואר זה גם לא בדיעבד, אז לא צריך לעשות את זה. אבל אם כבר עשית לקחת אישה יפת תואר, יש פה פתרון לתורה. כך מעמיד את הסיפור הזה באברבנאל. אני לא מעמיד את זה ככה. שלא, אני לא הולך בדרך של באברבנאל. אני רוצה להציע שכאשר העם מבחינה רוחנית אין פה את המשמעות של נשיא, ולכן הוא מחפש מלך ברמה, במדרגה כמו הגויים, מבחינת הגינוני טקס וכו', אז אומרת תורה, סוף נשיא, זה בסדר, אבל בוא נשים סייגים, כיוון שאיך תדע מה הוא יהיה, חייב להיות מאחיך ולא בן אחי ולא הרבה נשים ולא הרבה סוסים, כי נשיא בכלל לא חושב על זה, אבל מלך יכול לחתום. הגענו לשמואל. שמואל, אני חוזר פה מהנקודה, שמואל עבד ועמל קשות 20 שנה להחזיר בתשובת העם. עכשיו, כשהוא בא והעם מבקש ממנו, והם אומרים לו, אני חוזר לפסוקים, אתה עשה מהמלך כשופטנו ככל הגויים, הם חושבים שמצטטים פסוק מהתורה. שמואל אומר, רגע, ריבונו של עולם, אתם מצטטים את הפסוק הלא נכון. ודאי, ולכן אתם מבקשים ממני מה?
נשיא.
ולכן הוא אומר להם, כשאתם רוצים מלך, יש איזה מחיר. כי מלך, יש לו גינוני טקס. אם יש גינוני טקס, הוא חייב קרקעות. מי שצריך לעבוד שם, הוא יקח את הבנים שלכם. כי הוא צריך, מי שצריך לראות לפני המרכבה, 50 האלה, הם לא נולדו בבית המלכות. מישהו גייס אותם, מישהו גייס לחוש, מישהו גייס לעבוד בארמונות. אם יש לו גם אנשים בארמונות, צריכים המון 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 טבחות ורקחות ואפות. אתם תשלמו את זה, מישהו ישלם את זה. ולמעשה, כאן הוא בא ואומר להם, ואני מגיע לפרק ב', תבינו דבר אחד, אני השופט האחרון, ואבו שקודם אמר, שהוא היה שופט טוב, לשפוט, אני יכול לשפוט אתכם. להנהיג מלחמה נגנך שמוני, הייתי מוצא גנרל טוב והוא עושה את זה, כמו כל שופט. אתם הייתם צריכים להמשיך את התהליך איתי עוד זמן, להתקדם מבחינה רוחנית, עד שתגיעו למצקום שבה, שתבקשו את הנשיא. אז אם אתם מבקשים עכשיו את המלך, אז הקדוש ברוך הוא אומר, ממלכים, אבל תזכרו שאתם לקחתם לכם מציאות של מנהיג לאומי שהוא במצב מאוד מאוד מסוכן. אם הוא יהיה צדיק ויהיה כמו נשיא, ראו דוד, הוא יכול להוביל אתכם למקום גבוה. אם חס ושלום, הוא ייקח את הפאר בגינוני הטקס, ראו את שלמה, ברוב ימיו, הוא יכול להפיל אתכם. וחשוב לי להגיד לכם, אומר שמואל, שאם הייתם עם קצת סבלנות, ראו את יום ה-40 ימיך, את העגל, מוטיב שחוזר לך כל התנ"ך. עם קצת סבלנות, הייתם מחכים עוד כמה שנים שנישבים את המהלך שלי, הייתם מקבלים מלך שהוא נשיא, כי זה מה שאתם מבקשים, והכל היה משתנה לגמרי. דעו לכם, אתם רוצים להבין? תסתכלו על הגשם. גשם הוא ברכה. הבתנאי שהוא בא, בעיתו.
גשם זה גם נשיאים.
נשיאים וגשם, אבל זה סוף הרוח. נשיאים וגשם, אבל... כן? אז עכשיו, אם יבוא... מה?
שאול הוא מלך שאול.
הוא שאול, יפה.
לא
בא
בזמן.
לא בא בזמן. אם הייתם מחכים שהגשם יהיה בעיתו, הייתם מבקשים את המלך בסוף התהליך הרוחני של שמואל, הייתם מקבלים נשיא והייתם מקבלים את הדבר האמיתי. כיוון שבגלל שהם לא בזמן, אתם מקבלים את הגשם בקציר, שכולכם יודעים שזה סימן קללה. וזה סוגר את כל ה...
אבל בכל זאת המודל שלנו הוא מלך המשיח, הוא מלך ולא נשיא.
אז עכשיו, כמו שאמרתי קודם, המותג ברגע שבחור מספר דברים מולך מלך, ולכן אני צריך לאפיין אותו, כמו גם דוד, שמתנהג כנשיא, אני מאפיין אותו, קורא לו מלך, מבין אותו כנשיא. ואז עולה פה שאלה, אני רוצה לסיים ברשותכם, גם משיח תמיד מסיים לנו את כל הדיונים. אז מלך המשיח, שלא יודע להגדיר אותו, מה הוא יהיה? נשיא או מלך?
גם.
תשובה.
גם זה וגם?
לא. לא רק את המלך, אלא אני לא מבחינת אופי. והתשובה היא בזכריה, פרק ת', פסוק ת', תשובה ברורה לחלוטין. אני מצטט את זכריה, וכולם פסוקים ידועים, גיל מאוד בת ציון, הרי בת ירושלים, מיני מלכך יבוא לך, כי הוא מוגדר כמלך, אבל צדיק ונושהו, אני ורוכב על חמור. זאת אומרת, פה הגדרתי נשיא, למה? קודם כל הוא צדיק. אז תגידו לי, רגע, אם הוא צדיק ובלך ככל הגויים, מה אמרתם עליו?
לא חמור אחד
מהם
נסעתי.
אלא שימו לב, נושה, מה זה נושה? הוא מלך המשיח, מלך המשיח יש לו מלחמות כנגד הרע בעולם. אתם זוכרים איך דוד, במשירת דוד, מייצג את כל ההצלחות בקרב שלו? קודם כל חצי מזמור, התגלות אלוקית, כאילו הוא לא עשה כלום. בסוף, ארדוף עבר להשיגם ולא שומת כלותם. זאת אומרת, דוד רואה את כל מלחמות, כל מה שהוא עשה, וניצח בפועל, כן, מלחמות של מי? של הקודש ברוך הוא, לכן מלך משיח הוא נושע, הוא המושיע, אבל אמר כל התשועה מי? השם. שתיים, אני, עם איזה גילוני טקס, עם ארמונות ושדות, הוא לא אני. כמובן שאני פה זה מלשון ענב, אבל ענב זה אומר שמלך המשיח אין לו ארמונות ולא צריך גילוני טקס. שלוש, רוכב על חמור, בפשט ובדרש, בפשט רחמור ולא במרכבות. פרפר, בדרש הוא רוכב על החומר, לא החומר רוכב עליו. חמור זה החומר. ופה, תראו, מה שהרב קוף כותב על פדיון בדת חמור, דבר נפלא. וזה בדיוק הנקודה המרכזית. ההבדל בין נשיא למלך, אם הוא רוכב על החמור או החמור רוכב עליו, אם הוא שולט בחומר ורק מנהיג את העם, או שהוא עושה את הכל כדי שהחומר הופך להיות עבד בעצמו לחומר, ואז הפאר בגינונים זה מה שיש לו. התורה רוצה את מלך המשיח, נשיא, צדיק, נושע, עני ורוכב על חמור. בעזרת השם במהרה בימינו, אמן.
אז אני רוצה להבין את הפשט. אם האידיאל זה נשיא ולא מלך, הרמב״ם מצטט את